דיינים קוראים, וכל הנוכחים קוראים, ואז ממילא מוצאים אותו להריגה. זה יוסי את יוסי. ומאמר המוסגר, כשפעם אחת הייתה חזית דתית לכנסת הראשונה, והייתה בעיה מי יעמוד בראש החזית, אז כולם הסכימו להציע לרב מפונוביץ', לרב קנמן, שהוא יהיה ראש הרשימה. וכולם הסכימו, היה איש חביב ואהוב, גם נואם מופלא. הוא בסוף נעם ברשימה למען החזית, אבל הוא אמר שהוא לא יעמוד בראש הזה. שאלו אותו למה, אומר, אין לו מספיק קוטנות. מה שייך? אומר, הולכים שם לבית הזה, שומעים שם חירוף וגידוף. אז אני כל יום צריך לקרוע, אין לי מספיק קוטנות בשביל כל פעם לקרוע. וזה היה אז, לפני 48 שנה, מה נגיד היום, שזה אפילו ברדיו הרי שומעים את זה, טוב, אז באמת אין לנו קוטנות. על כל פנים, יש מהדורה נוספת של חתם סופר שיצא מכתב יד לאחרונה, משהו שוב בכיוון הזה, ואיתה למה מזכיר שם שבטו להגיד גנאי לו וגנאי למשפחתו, ונראה לדעיתה ברש יתגבי מקושש כתיב, לא פורש מה יעשה לו, ומקלל כתיב לפרוש להם על פי השם. לגבי מקושש היה יודע שחייב מיטה, אלא שלא ידע באיזה מיטה, לכן כתיב מה יעשה לו, אבל במקלל לו היה יודע חייב מיטה או לא, ואיתה במדרש ובא בילקוד דוד, ולגבי בנות מדיין כתיב והוקע אותם לשם נגד השמש. מה פירוש נגד השמש? פירוש שכל מי שחייב מיטה, הענן פולטו חוץ למחנה, ובזה היה יכול לדע אם חייב מיטה. ולפי זה קשה גבי מקלל, מה היא לא ידע, מה לפרוש להם על פי השם, אפשר היה לראות. הוא נפלט מחוץ למחנה, ועל זה מתרץ, ושם אמו שלומית בדברי למטה דן. וממילא מתורץ דרשי פירש למטה דן, שביקש לקבוע או לא במטה דן, עיין שם. על פי בעל התורים פרשת בעלותך, דגל מחנה מאסף לכל המחנה, שהדגל דן הולכים מחוץ למחנה. דענן היה פולטם, כל שבט דן היה מחוץ למחנה. לפי שהיה בהם פסול פסל מלמיכה. והשתעת אישה פרדים כן היה ממילא חוץ למחנה. הוא היה יכול לדעת. ליחה. ברב הירש הרגיש מה זה איש הישראלי. לא נאמר איש ישראלי. אף לא נאמר האיש הישראלי. כמו נפשר, אם היה הידיעה, תבוא בשניהם. למה זה ואיש הישראלי שפירושו הבעל היהודי של האישה? אלא נאמר איש הישראלי. הווה אומר, איש היה ישראלי. הוא דייק מהעובדה שיש היי רק בישראלי ולא באיש, איש שטען לייחוסו היהודי המלא ולייחוסו הפגום של בעל דינו. דקדוק יפה של הרב הירש להסביר איך הידיעה על הישראלי ולא על האיש, הוא הביא את חז"ל להוכיח מתוך הניסוח ומתוך הידיעה פה על מה היה הדיון, מי הוא ישראלי מי לא. דעת סופרים זה יהודי ישיש. חי בירושלים, ישיבתי מאוד. רב אביגדור כתב כמה הגאות לפני עשרות שנים על הפירוש שלו. ואיש הישראלי, ייתכן שהכוונה ליחיד מישראל בידוע, ויותר נראה שהכוונה באיש הישראלי שאנשי ישראל השיבו לו על דבריו. כן, הוא אמר בצורה מפתיעה, יפה. יצא בן הישראלית ונגדו לא עמד איש יחיד. אלא איש הישראלי, זאת אומרת, כל הישראלים שבמחנה, כל אלה שהיה חשוב להם לשמור על הייחוד הישראלי, כולם התייצבו כחומה. אז לכן לא כתוב והאיש הישראלי. אם היה כתוב האיש הישראלי, זה היה יחיד, כתוב איש, אנחנו מוצאים כמה מקומות איש ישראל, נזדעק. איש ישראל לא הכוונה, אלא האומה כאחד. זאת אומרת, כל הישראלים התאחדו פה ביחד, בשביל להגן על הישראליות של הדבר הזה, אז לכן ממילא אתה פותר בכלל את כל הבעיה למה שמו לא נזכר. כי לא מדברים על איש יחיד, מדברים פה על חבורה אחת, שהיא חבורת הישראלים, שהיא מבקשת לפלוט מתוכה את בן האישה הישראלית, שהוא בעיה של בן איש מצרי, יישוב לא רע. על כל פנים, עד כאן, אלה הם כולם דיוקים וסלסולים בניסוח של התורה של, כמו שלפנינו, בצירוף מאמר חז"ל המזהה באופן ברור את האישה הישראלית הזאת, ששלומית בדברי למטה דן, אבל אנחנו לא יודעים מאומה מי היה בעלה הישראלי. מי היה אותו שוטר שהנוגס הזה התעלל בו. גם כאן, הוא סתום. מוסתום, הוא לא נצרח לצורך העניין, אבל יש פה כמה מסורות חז"ל מעניינות.
בשמות רבה לפנינו כתוב כך, והיה משה רואה ומביט אותו בו ורואה ברוח, וראה ברוח הקודש מה שעשה בבית וראה מה שעשית לתותות בשדה. אמר, ודאי זה חיה מיתה, ראינו את המדרש הזה, כמו שכתוב ומכה אדם יומת ולא עוד, אלא שבא על אשתו של דתן, על כן חייב הריגה. אז המדרש הזה מזהה דבר חדש, בעלה של הגברת הזאת היה דתן, והיא שלומית, והשבר של דתן זה דברי, והילד הזה הוא נולד מן המצרי שבא על שלומית אשתו של דתן. אז כתוב ברדל, דתן כמדומני שעיקר הגרסה על אחותו של דתן, לא אשתו של דתן. וכדאית בילקות בשם דברי הימים של משה, רק הרדל יכול היה להגיע לאיזה מדרש דברי הימים של משה, ששם יש גם ראיה כזו, שהרשע שהוא יקרא את המצרי לימה אחרה, דתן הוא אבירם, היה אחי האישה שנטמעה מן המצרי. אז אחי האישה זה אבירם, ורצה בעלה לגרשה על זה, אז הוא לא הסכים. אז דתן ואבירם רבו, אלא שצריך עיון, לא כל כך, זה מסתדר לו. האישה הייתה בדברי למטה דן, ודתן ואבירם עם מטה ראובן. אז אפשר כמובן לדחוק ולומר שדברי, האבא של האישה, הוא ממטה דן, אבל היא התחתנה עם, טוב, כאן לכאן, שבא על אשתו של דתן, אז יש בה ידי משהו, וקשה להבין, כי מי יגיד למדרש, למדרש זה שהייתה אשתו של דתן, המדרש מפרש איזה סתום, ככה, סתם אומר, ויש בידי משה ביטוי חריף, ואין זה אלא דברי נביאות. סתם ככה, דברי נביאות ובדרך כלל, על דבר תמוע שאדם אומר בלי מקור. פתאום אומר מדרש דבר כגון זה, ונראה לי שצריך להיות תיבה אחת, במקום של דתן, של דתן במילה אחת, פירוש לפי דת שלהם. הקושיה היא טובה, התירוץ הוא דחוק לא פחות מהראשון. פירוש דין של בן נוח חייב הריגה על זה. הוא בא על אשתו שלדתן, לפי דתן חייב הריגה. הוא תמיאני על כל המחברים, ואנחנו תמיאים עליו, שלא שינו הגרסה, ואולי הניחו לי מקום להתגדר. אני לא בטוח שמה זה כל כך אפשר להתגנדר בזה. על אשתו של דתן, כתב אמר זו, שמה שכתוב היה, כי אין איש, היינו שלא היה שם, שם איש אחר, רק המוכה לבד, שראה וידע מה שעשה משה למצרי, ולמחר בהכרח שהוא אמר למשה, על ארגני אתה אומר, כאשר רק אתה את המצרי, כאילו היה זה שם אדם אחר, והוא דתן שיקה לאווירם, הוא כלכמן סימן זה התבונן בדברים, והיין ידי משה, מה שהוא הגיע. שבא לאשתו של דתן, דעית בילקות ראובני פרשה זו וזה לשונו, ויהיה לך עברי לביתו לגרש את אשתו שנטמעה מן המצרי, ותברח האישה ותגד לאבירם אחי אישה, לגיס. והיא בבוקר שב משה שנית, ומצא דתן ואבירם ניצים על זה הגט, ויצא אליהם וישיבו לו על ארגני, אתה אומר עד כאן לשונו. ודתן ואבירם היו שוטרים כדי משמע מהפסוקים דלקמן, וגם על שכיבים מדרש זה בסדר מור שהייתה אשתו של דתן, לא מצאתי את זה בעל שיר שלפנינו, ובחינם הגיע ידי משה. על כל פנים אותו מדרש שענף יוסף רומז עליו, הדירו אותו לאחרונה בהוצאה מתוקנת, וילך העברי לביתו לגרש את אשתו שנטמעה מן המצרי, ותברח האישה ויגד לאבירם את אחי האישה, והי בבוקר שב משה שנית למחנה העברים, ומצא דתן ואבירם ניצים על זה הגד, ויצא עליהם ושיבוני אל הרגן אתה אומר. אז יש לנו פה עוד איזה מן הצד, עוד איזה זיהוי נוסף לעניין הזה. הזוהר מכניס פה נימוק נוסף, הזוהר הוא עמוק מאוד בגלל היסודות של הכללה. יש לפנינו את המקור של הזוהר ויש התרגום בעברית. התרגום הזה בעברית באותיות הרגילות זה תרגום מילולי, מה שיש באות דקה יותר זה הוספה של המתרגם ניסיון להסביר טוב יותר את דברי הזוהר. תחז הכתיב הינצו במחנה, בואו ראה כתוב הינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. מקרא זה כבר העמדנו, אבל איש הישראלי הזה הוא בן אישה אחרת מאביו. מאוד חדש. הם בכלל לא היו קרובי משפחה. וכיוון שאותו מצרי בא עליה על שלומית בחצי הלילה, חזר בעלה לביתו וידע הדבר ונפרד ממנה ולא בא עוד עליה, ולקח אישה אחרת והוליד את זה, והוא נקרא איש הישראלי. זאת אומרת, אפילו אבא משותף לא היה להם. והאחר של המצרי נקרא בני ישראל, שואל אם הם נעצו כאן יחד, מה היה רוצה כאן השם הקדוש, ולמה קילל את השם הקדוש, הוא מישיב. אלא איש הישראלי אמר בתוך המריבה דבר מאימו של בן הישראלית. דיינו שאמר שהייתה זונה. מיד ויקוב בן האישה הישראלית, כמו שאתה אומר, ויקוב חור בל דלתו. למה זה בנקיבת שם? וסוד הדבר שנטה לה ההיא האחרונה של שם הקדוש הוויה שהיא מלכות וקילל, כדי להגן על אימו, וזו הנקיבה שנקב ופירה שם הקדוש. וזה נאמר לקוצרי השדה. וסוד הדבר, כן דרך אישה מנעפת, אשרי חלקם של צדיקים שיודעים הדבר ומחסים אותה. ועל כן אמר רבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל. עכשיו הוסיף המפרש. וסוד זה עמוק יותר מדי ואי אפשר לבארו. אני משער לי שהוא כן ידע איך לבאר, אלא הוא לא רצה להעלות את זה על הכתב. על כל פנים יש פה דוגמה שלמרות שהוא הרב השלג העיז לפרש דברים, כאן הוא החליט שהוא לא יכול לפרש. בסדר? אז זה נשאר לנו. הזוהר מעניין אותה, באו קימתה, שהוא בכלל מדברים פה על סיפור אחר לגמרי, שהם, ואנחנו יכולים להבין גם את הרקע של המחלוקת, כיוון שהם היו הרי באותה משפחה, אז מסתום הייתה מחלוקת על ירושה, וכל הסיפור הזה, מקום אחד כתוב שהם היו גיסים זה לזה, איכשהו, בן הישראלי ואיש הישראלי, יש איזה צד שהם קובעי משפחה. אלא יש עוד שניים, שלושה מקורות שמטמיעים, אני לא יודע איך להסביר אותם, בשמות חדשים בכל העסק הזה. בילקוט כתוב כך, ויצא בן אישה ישראלית, רבי יוסי אומר, המצרים היו טמאים ומתמים. אמרו, ביריה, בן בנו של דן, נשא אישה משבטו שלומית בדברי למטה דן. ובאותו לילה באו עליו נוקסי פרו והרגו, ובאו על אשתו והרה, והכל הולך אחר הזרע, עם מתוק מתוק ועם מר מר, והתחיל מחרף ומגדב שנמר ביקוב בן האישה. איך בא פה השם הזה ואיך זה יסתדר, אינני יודע. אבל זה מסור של המדרש. עוד יותר, בחזקוני. אמרו חכמים, אשת נריה, בן בנו של דן בת שלומי, בדברית שמה. בעלה היה נריה. מאיפה בא נריה הזה? אז באמת בהערות שלא מצולמות פה כתוב, שלא נתברר מקורו. התחלתי לחשוב, אולי בריה ונריה, משהו כגון זה, וזה רק הכתיב קצת השתנה, הבית הזאת עם הנון, אינני יודע. הכל נשאר פה סתום מכל הסיפור הזה. בשורה האחרונה למטה דן, למה בא פה למטה דן? אז כתוב בחזקוני, הוא שגרם לו המריבה. כי אהוד אמר דונו דיני, הגמרא בראש פסחים, כל היום אמר, נלך לדיין, נלך לדיין, נלך לדיין. אמרו להם, מדן כועתי, דכתיב דן ידין עמו. אז כיוון שיש פה מריבה, אולי כאן, אבל החזקוני הזה כבר עומז, אולי לא זה ממש דן, אלא אחד שכל הזמן רוצה לעשות דין, אולי תנן. עכשיו, בחמדת הימים של רב שולם שבזי, יש איזה, גם איזה מסורת תמוהה. תוספת טעם, פירוש המחבר, המקלל הוא בן פוטיפרה. דכתיב אח האיש מצרי, וכתיב אתם, ויקנהו פוטיפר איש מצרי. אבל כבר אמרנו שאין אדם דורש גזרה שווה מעצמו. אז הייתה אולי איזה מסורת. ואם תאמר סריס היה, פוטיפרה כמו שאמרו חזק, שיצא יוסף מאצלו נתרפש, אני לא אסתרס אלא שלא יתאמו, על כל פנים, איזה עוד הסבר חדש בעניין הזה. זאת אומרת, שבדרכים צדדיות יש לנו מסורות, הן קדומות כמו בזוהר, והן של ראשונים, ואולי ככה גם של מאוחרים יותר, שמנסים לזהות את ה... אנשים שמעורבים בכל העסק הזה בצורה של אישים כמו פוטיפרה, נריה, ביריה, גיסים. וחוץ מזה, בדף הראשון יש לנו את הדרך הקלאסית ואת הניסיון. דתן, אבירם, גיסים וכו' וכו'. אבל מה שמעניין אותנו זה איך התורה העלימה, למה שחררה ידיעות לאט לאט, ומה המסקנות שעולות מזה. שניים, המשכיל לדוד והאחיו של המהר"ל בבאר מים חיים, על דברי רש"י, הרגישו פה. ושם אמו, שהיא לבדה,
לא הייתה לא בסדר. אף על גב, זה במעשה המצרי הייתה אנוסה, כי תפירש רשי שם, זה סבורה שהיה בעלה. אז למה הוא פירש את שמה אם היא באמת אנוסה? מכל מקום, אחר שבעלה הרגיש בדבר ונמאסה עליו, אז הוא החליט שהוא נפטר ממנה, וראינו את המסורת שהוא גירש אותה, הוא פירש ממנה. מאז והלאה הפקירה עצמה לזנות. ולכן נקראת שלומית. שלומית, הכוונה היא שהייתה מקדימה שלום לקליינטים. שלום, שלום, שלום כל הזמן. תדע, דמשום הכי לא הזכיר שמה בתחילה. ויצא בן אישה ישראלית, למה לא אמרו שמה שלומית? לומר שלא היה זה שם העצם שלה. חידוש יפה מאוד, וזה מיישב יפה מאוד. ויצא בן אישה ישראלית, אין לה שם, לא מדברים עליה. סתום, שישאר סתום, לא נפקים הנה. מה שאומרים אחר כך, אומרים היא הייתה בולטת מאוד לרעה, והיא הייתה מיוחדת בזה. אז לכן היא קיבלה שם על שם העיסוק, אבל לא בגלל שזה השם שלה. ואחיו של המהר"ל כתב, רש"י מיישב, אף על גב שאין זה מדרכה של תורה, אשר כל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום להונות את הבריות ולפרסם את חרפתם. אתה שומע פה כלל בסוגיית הסתומים. אין דרכה של תורה במקום שלא צריך, במקום שפרסום השם יביא למישהו עגמת נפש, סותמים. כדרך שלא פרסם העת שחטא בו אדם הראשון. ובפרט, האישה היא באמת מסכנה. אישה זו ששוגגת הייתה, שסבורה הייתה שהוא בעלה. ולכן תראה עץ כי שבחן של ישראל הוא, וגם שם זה אינו שם העצם שלה. ואין שלומית שמה. וגם אביה לא דיברי שמו, רק על שם מעשה נקראת כך. ואין זה פרסום, כי עדיין לא נודע מי האישה אשר מעשה כך. אם אומרים אותה רק בכינוי. שמענו פה סוגיה חדשה. יש סתום ויש לפעמים. שאפילו אם תורכים ומפרשים, לא מפרשים עד הסוף. ובזה נאמנים לדרך להיות בצינה. ואם מפרשים, מפרשים, כן, בשלב מסוים, כתוצאה מתקלה שבה, היא לא הצליחה לעמוד בכל הטראומה הזאת, וקרה מה שקרה, אבל אז זה לא שמה, רק על שם מעשה נקראת, ואין זה פשוט, ועדיין לא יודע מי האישה שם, וגם אישה זו פשעה במה שהייתה מפטפטת בדברים ושואלת בשלום. זהו פירוש של שלומית ושל דברי. לשון שלום ולשון דברי. יכול להיות בכלל שזה לא בד דברי. הכוונה היא החממה, המה המקור של דיבוריה זה דברי. דהיינו מדברים פה באיזה קוד. גם אם משחררים לפרסום ומשחררים עד הסוף. אישיותו של שמשון היא בעיה גדולה מאוד, גם בתנ״ך וגם במחשבת ישראל. בין האחרונים שעסקו בזה, יש ברב צודק סיפור שלם בישראל קדושים, מאמר גדול, הבנת הגבורה של שמשון, גם אצל הרב קוק יש קצת הבעיה איך לשלב את הגבורה הפיזית עם החולשה הרוחנית כפי שאנחנו מכירים, וזה כנראה היה הנימוק של הנזירות לחזק את הצד הרוחני כדי שהאישיות תהיה הרמונית. והרב דסלר, בקרך השני, זה בעמוד 268 נדמה לי, יש שם מאמר גדול על שמשון. שמשון הוא ממתי דן, ובעקבות זה בא כאן השיחה. ראשונה עלינו לדעת שהמניע לעבודה זרה בישראל לא היה מעולם הרצון לכפירה חס ושלום. נקודת חשק זו שהייתה בלב יחידים מהם, לפי ערכם הרם, לעבודה זרה, לא הייתה אלא נקודה של תאווה. כמאמר ז"ל, לא עבדו ישראל לעבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריות. וכבר מוצאים אנו נקודה זו בשבט דן באופן דק מן הדקות במצרים. הנאמר במקלל שהיה בן איש מצרי ואימו משבט דן. ואמרו ז"ל, אחת הייתה ופרסמה הכתוב. ויין רשי שרימה אותה המצרי כסבורה שהוא בעלה. ואף על פי כן, אז ראינו פה עדת סנגורים שטוענת שהיא אנוסה וכו' וכו'. אז הוא אומר, נכון אנוסה, אף על פי כן. מכיוון שאין אונס בה אלא למי שיש לו שייכות לעבירה הזו בדקות הנבחנת בלב רק על ידי הקדוש ברוך הוא, השם יראה ללבב. כמאמרם זה על שאין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה לידי צדיקים אפילו באונס, כי הם נקיים מכל זיקה לעבירה. צריך לדייק טוב איך שהוא אומר, להוציא מליבם של חוקרים מודרניים,
הקדוש ברוך הוא מגלגל. זאת אומרת, באמת יש פה אונס גמור, אבל מי שיש לו איזה חשבון אחר, אז כאן הוא אנוס במקרה שלפנינו, אבל באיזה מקום שהוא בא תקלה על ידו. על כן פרסמה כתוב כשייכת אל עניין זה. וכאן הרב דסטר הרוויח, אם היא באמת אנוסה, את הקושיה של האחרונים, למה פרסמו אותה? והתשובה הייתה, החשבון איתה הוא במקום אחר. ובמשפטה החריף של התורה, לפי רום ערכו של דור דעה, כבר אמרה התורה הקדושה על כל שבט עדני, פן יש בכם שבט, פורה ראש ולענה. מה פתאום שבט? השבט מתכוונים לדן. נורא והיום, עד כמה מדקדקת הבחנת התורה בלבבות. ואם קשה לך איך נתגנה שבט קדוש שלם, משום שהייתה בו אחת שלא הייתה נקייה לגמרי משייכות לעבירה. אין כל כך טעימה בדבר. כי מצינו דומה לזה באחן, שהיה רק אחד שגנב, ואמר קדוש ברוך הוא יהושע, חטאי ישראל, וגם גנבו, וגם כרשו, וגם שמו בכליהם. ברור. כי רק מעטים כאלה יוצאים מן הכלל היו בשבט דן. השבט עצמו, אדרבה, נאמר עליו מאסף לכל המחנות, שהיה עוסק בהחזרת הנפלטים אל תחת כנפי הענן, להביאם אל מדרגת אותה קדושה הרמה. כדי להביא אנשים מחוץ לענן, אתה בעצמך מחוץ לענן. אז אתה במדרגה גבוהה מאוד, מאסף לכל המחנות, כל מי שנושר, כל נוער השוליים, אתה מחזיר אותו. אבל בינתיים אתה מחוץ לענן, משוכן. ונאמר בשבט דן בברכת משה רבנו עליו השלום, דן גור אריה, ממש כברכת יעקב אבינו השלום ליהודה. וברכה זו יש בה בחינת משיח. כמו שמצינו שיעקב אבינו עליו השלום היה סבור שמשבט דן יהיה משיח, וזה אהב אמין על שמשון, עד שנתברר לו אחרת. והנה מתגלה לנו כאן דבר עמוק, שדווקא משום שהייתה בשבט דן קצת בחינה, דקה של ירידה, במדרש נקרא ירוד בשבטים, היה ראוי להציל ולהחזיר את נפלטי הענן. כידוע שכדי שהצדיק יוכל להעלות נשמות קדושות הנטמעות בעמקי הקליפות, צריך להוריד את עצמו עליהן. אך מאידך גיסא, הרי יש בזה סכנה גדולה למי שאיננו נקי. לכן בזה נקראת גדולתם של שבט דן, שהקדוש ברוך הוא יעד להם תפקיד קשה כזה. ומצינו כעניין זה ביהושע, כשלח להילחם בעמלק ולהציל אלה שהעמלק פגמם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא יילחם בעמלק. פרשו במחילתא שם, צא מתחת הענן. מי שיעמיק בקטע הזה של הרב דסלר, יראה איזה פרי מופלא נולד משילוב של מחשבה חסידית קבלית עם הדקדוק של בעלי המוסר. זה המקרה שלפנינו. הבעיה של אישיותו של שמשון היא בעיה קשה מאוד, והוא פתר אותה רק על ידי סינתזה. שמשון זוהי תופעה מיוחדת במינה. מתי? הביאו למדרגה גדולה בישראל את הגבורה הגופנית. שמשון. ואז הופר האיזון. וכדי שהאיזון יישאר, אז אמרו לו קדושה של נזירות. וכל הדרך דן. הוא מחוץ למחנה כדי להחזיר את אלה שהענן פולט אותם. אבל כשהוא נמצא מחוץ למחנה, אז הסכנה כל כך גדולה, שבסוף סוף החשבון אפשר להגיע למקלהם. זאת אומרת, כשמציינים פה מתי דן, אז אתה שואל, הכתוב משתדל להיות אלגנטי ולסתום במקום שלא צריך. למה כאן מגלים את זה? כאן מגלים עד איפה אפשר להגיע. כל עוד שאתה יושב תחת הענן, אז אתה נמצא במחסה, בהגנה, בשמירה, בנתק. אתה יוצא מחוץ לענן ואתה יוצא לצורך, לצורך גדול מאוד. לאסוף, להחזיר בתשובה, לאסוף מסכנים שענן פולט אותם, לאסוף אנשי שוליים שאתה תחזיר אותם. אז זה מגיע לך ישר כוער גדול, אבל צריכים לצייד אותך בידיעות חמורות, בידיעות מאוד מפחידות, מה יכול לקרות? מה יכול לקרות? ומי שעוקב קצת אחרי הכרוניקה המשפטית, יכול למצוא בימינו, היו כמה תופעות מאוד מאלפות, איך עורך דין מכובד ברמה, היה לו עסק עם אנשי העולם התחתון, היה גם שומר תורה, ואיך כתוצאה מהעיסוק שלו שהיה לכתחילה, אפילו אני חושב בחלק היה בהתנדבות, איך כתוצאה מזה, והוא הפך להיות אחר כך איש העולם התחתון כיפשו אותו ויושב במאסר עם סיפורים שלמים כתוצאה מן העניין הזה. ממש דוגמה של דן. מפחיד. ואיך בסוף, אז שאתה שואל, מאיפה יכול להיות המקלל עם כל המורכבות של הדבר הזה? אז יש לנו את הרווחים של הסוגיה, ואת הרווחים של ההבנה במתודה, אבל הרווח הקשור לענייננו שלנו, מה הפשט לצאת להסדר? הפשט לצאת מחוץ לענן. יש לך ענן יותר טוב מהישיבה? זה ענן, ענן מחמם, זה ענן. כאן אתה שומר, כאן אתה... יש לחץ חברתי, לחץ חברתי, לחץ... בסדר, זה איש את ראוי אומר חזק. בסדר, אתה יוצא לרגע, אתה יוצא בשביל... אתה שמשון, אתה שמשון הגיבור. אתה יוצא בשביל כבודה בשביל ישראל, בשביל הפלישתים הערילים האלה, בשביל החברה, ודאי שצריכים. אבל אתה יוצא מחוץ לענן. אז אתה צריך לעשות לך כמה וכמה גדרים. נזירות, לא ככה ולא ככה. את כל הכללים בשביל לכלול בדבר הזה. ואף על פי כן הסכנה היא גדולה. שחס ושלום לא יצא. ויקלל במלכו ובאלוהם. מה הפשט? מה הפשט שמנבלים את הפה בצבא? הפשט פשוט מאוד. מה אני יכול לעשות למה עם כף הזה? מה אני יכול לעשות? זה הדבר היחידי, אני גם לא מעז לדבר, אני אומר את זה בשקט, כי אני משחרר לחץ על ידי שאני פונה אל האוהל ואני נותן לו. אבל אני רוצה שיהיה לי חברוסי, אז אני מקלל באוהל בכל רם, מנבל את הפה. אז זה נשאיר לפסיכיאטר את כל ההסבירים למה זה הולך כך. אנחנו רואים מה זה, קלקל במלכו, המדינה וקלקל במלכו. מתחיל ממלוכה אחר כך, זה הולך לאלוהיו גם כן. למה אתה יכול להגיע? שמשון. יש לנו תפקידים, בוודאי תפקידים, שלפעמים מחייבים לצאת מחוץ לענן. כיוצא בזה, מי שהיה מחוץ לענן, כמה צריך להתרחץ ולהוריד את כל החלודה ואת כל הסיפור שדבק בו, כשהוא חוזר לתוך הענן, כדי שהענן יהיה מוכן לקלוט אותו. המקרה הזה של המקלל הוא סוגיה מעניינת בסתומים במקרא. אבל בצורה ובממדים שהרב דסטר נתן לה, אנחנו שומעים תפקידים מיוחדים, מטלות מיוחדות שמוטלות עלינו. לכאור אני יודע לו, אנחנו שייכים למקלל, מה זה ממקלל? מישהו, הוא לא יודע מה זה שם מפורש, שיכול... איך אפשר להגיע חס ושלום אם אתה מחוץ לענן ואתה לא תופס איך אתה, התפקיד שלך, אם אתה אכן מחוץ לענן, להילחם והמלאק צריך לצאת מחוץ לענן, אבל צריכים לזכור שמוישה רבינו מחכה לך בתוך הענן, בתוך המחנה. להיות שלוחים של משה רבנו, לעשות את השליחות ולחזור לאוהל של משה.